אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, זה תמיד עובר כל כך מהר,
נכון,
אני נדהם.
נכון, החיים עוברים מהר.
החיים עוברים מהר.
רק תכף, נולדתי אתמול.
תכף נגמר, תכף
זה
נגמר.
זה
נורא. אפשר לשמוע אותנו, אם זה לא נגמר, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר של כאן, או באפליקציה של כאן, בכל דרך שהיא שהצטרפתם אלינו, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו, וגם אנחנו שמחים שהצטרפו אלינו לאולפן היום איתי סופרין ומיכאל אולשוונק, שעושים את ההפקה ואת הביצוע הטכני, ושלום גם לך, מה יעשה לה
שהצטרפת אלינו? תוריים טובים לך.
שלום.
הצטרפתי היום.
הצטרפת. ככה, לגיוון.
על הדרך.
על מה נדבר היום? תחת הכותרת, לימודי ספרות, אפילוג. זה כותרת דרמטית. דרכו של המקצוע לתחתית ההיררכיה הבית ספרית פורסמה אתמול בעיתון הארץ, כתבה של שירה קדרי עובדיה על מצב לימודי הספרות בבתי הספר. מצב ביש, יש
עסק
לומר.
עסק ביש, כן. עסק הביש.
לא בהלם מהעניין הזה, כיוון שלאורך הזמן דיברנו על זה לא פעם ולא נכון, פעמיים, נכון. על הטרגדיה של לימודי הספרות בפרט ולימודי מדעי הרוח בכלל בבתי הספר, אבל הכתבה הזאת מדחדכת. הנה אחת העובדות שמופיעות בכתבה, רק מעטים בוחרים ללמוד את המקצוע באופן מוגבר לבגרות ברמת 5 יחידות, מספרם הולך ופוחת. לפני עשור ב-2008 למדו 3,000 תלמידים במגמת ספרות, זאת אומרת, הגבירו את זה ל5 יחידות ספרות, בשנה שעברה רק כ-2,000. ויש שם עוד מתאמים כאלה, אם כי שמתי לב, הם שמים שם גרף, ויש שם שתי שנים שבהם פתאום הייתה קפיצה למעלה. מעניין מה קרה בשנים האלה. אנחנו נדבר על עסק הביש הזה עם דוקטור מיכל ארבל, שהיא חוקרת ספרות מאוניברסיטת תל אביב, על מה שהיה ועל מה שיהיה ומה צריך לעשות בקשר לזה. אם בכלל יש מה לעשות בקשר לזה, נדבר איתה על זה. אבל נתחיל כדרגנו בקודש, בזמן האחרון ובכלל, פרסים. אנחנו היום עדיין עם פרס נובל שניתן לפטר הנקה האוסטרי השנוי במחלוקת, שתמך במילושוויץ שביצע רצח עם בבוסנים. היה נדמה שכבר דשנו בזה די, והנה הוא לא מפסיק לספק לנו תוכן, שזה טוב, יש על מה לדבר. אפילו הנשיא טראמפ התייחס אליו, נשיא ארצות הברית, כן? לא הנשיא שלנו, הנשיא טראמפ התייחס
נכון,
אליו.
נכון, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ צייץ אתמול בטוויטר בנושא, הוא העלה צילום של אלפי גופות ארוזות כאלה, שאתה יודע, שמחכות לקבורה, וכתב, וזה לא היה קל לתרגם את טראמפ, אני חייבת לומר. זה לא בגלל שהאנגלית מורכבת, זה מין, מה? טוב, זה מה שהוא כתב.
הפיסוק וגם השימוש שלו במילים הוא בלגן.
כן, כן, זה יש שם, הוא עושה בלגן, אז יש את הגופות האלה ששוכבות שם, מחכות לקבורה, והוא כתב, זה מה שהיה בעולם אחרי רצח העם בסרברניצה. ועדת פרס נובל עשתה טעות גדולה בכך שנתנה את הפרס לסופר שתמך באופן גלוי ברצח העם בזמן מלחמת בוסניה, הוא מציין את השנים 1992-95, ואז הוא עושה האשטג שאני תרגמתי להנקה ומניה גזען, אבל אני לא יודעת אם זה תרגום נכון, הוא כותב racist bastard. אני לא יודעת אם bastard זה מניאק בדיוק.
אני לא בטוח שאפשר לתרגם bastard בצורה מושלמת.
אוקיי. ואז עוד ההשטג שאחריו הוא כתב, הנובל עומדים באופן מוצדק בפני ביקורת קשה, ואז עוד ההשטג, no good. לא טוב.
אני מת על ההשטגים שלו, shame! Not good, very bad.
לא, זה פשוט, זה פשוט, זה טקסט שאתה אומר, איך אני אתרגם את הדבר הזה לאנשים שמבינו.
אבל אגב, טקסטים ויכולת קריאה של טקסטים ויכולת ההתקבלות של טקסטים, אתה עומד על ציוצים של דונלד טראמפ, אתה רואה את זה כמו בשעון, שעון רץ כזה, את הלייקים ואת השרים ואת התגובות כזה, טק, 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 זה עולה ועולה ועולה ועולה. אנשים מאוד מאוד...
אנשים מבינים.
אנשים מבינים את מה שהוא כותב.
No good, מה יש לו להבין?
No good, shame! כן, בסדר. מאוד רהוט האדם הזה, דונלד טראמפ, אם מישהו תוהה למה דונלד טראמפ נזכר רק עכשיו לצייץ בנושא, נגיד שביום שבת זה היה נכון, הנקה קיבל באופן רשמי את הפרס ונשא את נאום הניצחון שלו, נאום די מדהים בפני עצמו, אפשר לסכם נגיד בקצרות שהוא לא ממש מתנצל, ובזה לפחות הוא לא הולך עם הזרם, הוא לא כמתקפל בפני ה... דורסנות הפוליטיקלי קורקטנס על העניינים האלה, לא להתנצל, זה צו השעה, זה באמת יפה. אולי הוא באמת לא מתחרט על כלום. או שכמי שאומרים אצלנו, הוא הלך עם האמת שלו.
הוא לחלוטין הלך עם האמת שלו. אז בסטוקהולם, בקור מקפיא, בשלג, ביום שבת עמדו מפגינים מחוץ לעולם שבו ניתן הפרס לפטר הנקה, והם החזיקו שלטים עם הסלוגן No Nobel for Fake News, שלא לא, 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 לא הפרס, פרס נובל לא
חדשות מזויפות.
חדשות מזויפות.
יש איזה מילה בעברית לפייק ניוז.
שכחתי, פשוט.
איך אומרים את זה?
השלטים האלה התייחסו לעובדה שהנקה הטיל ספק בכך שיותר מ-8,000 בוסנים מוסלמים נטבחו בשנת 1995. אגב, אני חושבת שהעולם לא לוקח ברצינות את העניין הזה איתו ואת ההכחשות שלו, פשוט בגלל שהוא יכול להיות, אולי, לכאורה, כי מדובר כאן במוסלמים. ברצח של מוסלמים. אם זה לא היה רצח של מוסלמים, אולי זה היה אחרת.
באופן עקרוני לא לוקחים את העניין הזה יותר מדי קשה, זאת אומרת...
לא, אם זה היה נגיד 8,000 יהודים, אז אולי יקבל נובל. אוקיי, שגרירי אלבניה, בוסניה, קרואטיה, קוסובו וטורקיה החרימו את הטקס. שר החוץ של קוסובו אמר, זה יום מביש. הוא מעיד על כך שלאירופה יש אמנזיה לגבי מה שקרה לנו בקוסובו, בוסניה וקרואטיה. גם אפילו הנשיא הטורקי ארדואן, אביר זכויות האדם, האשים את האקדמיה השוודית על שנתנה פרס שמעודד הפרת זכויות אדם. זה באמת אחד מה... אין פוליטיקה, זה מקום מקסים. אתה באמת צריך כל הזמן ללכת עם המגפיים.
זה סיפור טוב, אבל זה מישהו היה צריך לכתוב את הדבר הזה ככה.
אנחנו נזכיר שמילושוביץ' מת בזמן המשפט שלו, הוא מועמד לדין בהג, הוא אשם בתיאור אתני שבוצע על ידי הסרבים, הנקי מצידו בכל הרעיונות, מסיבת עיתונאים וזה, סירב להתייחס לכל הדברים שהם נאמרו נגדו, היו אפילו עיתונאים, לא מעט עיתונאים, בראשם קריסטיאן המנפור, אלוהית, שפשוט סיפרו על הזמנים הזמן שבהם הם סיקרו את
המלחמה.
את המלחמה הזאת, ומה ראו עיניהם, פשוט מאוד. וזה היה, זה קרה.
כן. הוא מתייחס אליהם כאל בורים, הוא אומר שמי ש... נכון?
כן, מי ששואל אותו על הדבר הזה, הוא חוטף ממנו כללות וצעקות שהוא בור.
אנחנו כבר דיברנו על זה, זאת אומרת, הוא מבחינתו בורות זה העניין הזה שלא מתייחסים לספרות שלו. אני, במיטב זיכרוני, אני ככה אמרתי שיש מידה מסוימת של צדק בטענה.
אין מה לעשות, אתה תמכת בו, ואתה...
עכשיו, זו תמיכה שניונית כזאת, זה... ביי פרוקסי תמכתי במילושוביץ בזה שתמכתי בהנקה?
כן.
אוי ובוי.
לא, היית הליברל שאתה פשוט. וזה ככה, אבל אולי זה ככה, אבל אולי זה גם ככה. אבל בוא נסתכל על זה גם מהצד הזה.
ליברלים הם המאפשרים הגדולים ביותר של רוע, זה הטרגדיה.
יפה.
בנאום שלו בשבת הוא נמנע מתייחס לזה באופן ישיר, למאומה סביבו בכלל, וגם לתמיכה שלו ספציפית בפושעי המלחמה או פשעי מלחמה. הוא אמר, הקריירה הארוכה שלו קיבלה את הקצב שלה, לא מספרים אלא מציור ומקולנוע. קיבלה את הקצב שלה. הוא דיבר על המערבונים של ג'ון פורד והמוזיקה של ג'וני קאש, ליאונרד כהן ובוב מרלי, שהיו כמובן אנשים שלחלוטין תואמים למה ש...
אני חושבת שהוא, התפיסה העצמית שלו הוא קצת משובשת.
כן.
באמת. כאילו, אני לא מבינה את הבן אדם הזה.
הוא חושב שהוא אביר זכויות אדם. הוא חושב שהוא תומך, אני לא יודע. הוא נשאל כאמור על ידי עיתונאים. לא ויתרו לו על זה, על התמיכתו ברצח עם, והוא אמר שזה לא הזמן לענות על שאלות של בורות, וזה מה שהוא אמר, זה תשובה יפה. זה סיפור ארוך. זה סיפור ארוך, אני חושב שזה לא הרגע המתאים לדון בזה.
כן, זה הכל עניין של תזמון בסך הכל.
בסך הכל, כן.
ולמה אתם הורסים לי את המסיבה גם? כן. עכשיו אתם רוצים לדבר על זה, אבל אני מקבל פרס.
זה לא הרגע הנכון, הרגע הנכון...
תראה, הדבר הכי שיש לי להגיד לו, זה שיוריד את הידיים שלו מג'וני קאש. זה מה שאני רוצה להגיד, זה מה שרציתי להגיד כשקראתי את הדבר הזה.
אני גם רוצה להגיד שנורא נורא טוב שאין שערוריה של אונס השנה בנובל. זה מאוד הולך להם חלק, העניין הזה של להימנע משם.
לא, זה חבורת פשוט חדלי שים שלא תאמן.
גברים לבנים. יפה. זה חברה של גברים לבנים.
אנחנו לכבוד הדבר הזה נשמע את ג'וני קאש, ג'וני קאש עושה בוב מרלי, כדי שיהיה זה.
אם פיטר ענק מקשיב, אז ככה עושים את זה,
בסדר? עם ג'ו סטרומר מהקלאש, וזה, אני מקדישה את זה להנקה, אני מניחה. בבקשה.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו חזרנו עם תשובה גם. חדשות כזב. זה
כן, פייק ניוז. חדשות כזב.
אין, אני לא... אני יודע שאנחנו אומרים לדבר עברית ולחגוג את השפה הזאת.
חדשות כזב, בטח.
אני אמשיך להשתמש בפייק ניוז, כי אין לזה את אותו שפיל לחדשות כזב.
אבל אני זוכרת שבזמנו כל מיני חידושים כאלה, כמו שאמרו לנו, אל תגידו קסטה, תגידו קלטת, וזה היה נשמע זוועה, ובסוף זה נהיה קלטת, וזה היה בסדר.
אז אם פייק ניוז, אם המושג הזה ישרוד 10 שנים וזה יוטמע, אז בסדר, עוד 10 שנים ניתן לזה, נראה. גם תחשבי, הashtag חדשות כזב. זה לא... טראמפ לא היה משתמש בזה, אני חושב. אנחנו עוברים לשאול את השאלה העתיקה, מה קדם למה, ביצה או התרנגולת? האם תלמידי בתי הספר בישראל לא יכולים לקרוא טקסט ספרותי ולחשוב עליו ולהבין אותו ולדבר עליו ולכתוב עליו, משום שלא דורשים מהם כבר לעשות את זה, או שלא דורשים מהם לעשות את זה, משום שהם כבר לא מסוגלים לעשות את זה? תחת הכותרת לימודי ספרות אפילוג, דרכו של המקצוע לתחתית ההיררכיה בית ספרית, פורסמה אתמול בעיתון הארץ כתבה של שירה קדרי עובדיה על מצב לימודי הספרות בבתי הספר, והמצב אינו טוב. זאת אומרת, לא, זו לא הייתה כתבה של תראו איזה יופי.
לא.
כפי שנכתב שם, זה ציטוט מתוך הכתבה, על דבר אחד מסכימים כולם, מקצוע הספרות נמצא בתחתית ההיררכיה של בתי הספר. זהו שיקוף של מערכת החינוך כולה שמקדשת את מקצועות ההייטק על חשבון התרבות והרוח. אז מה אפשר לעשות עם זה? האם בכלל צריך לעשות משהו בקשר לזה? בין המרואיינות בכתבה הזאת הייתה דוקטור מיכל ארבל, שהיא מרצה באוניברסיטת תל אביב, בחוג לספרות, כותבת על עגנון, ובכלל על הספרות העברית של המאה ה-19 והמאה ה-20, בתחילת דרכה היא הייתה מורה, במשך, מורה בתיכון במשך 10 שנים, והייתה חברה בעבר בוועדת המקצוע של משרד החינוך, שתפקידה לדון בתוכנית הלימודים. שלום דוקטור מיכל ארבל.
שלום, שלום.
שלום.
אז...
היי, אז עסק ביש?
עסק
זה
ביש.
באמת עסק ביש?
עסק ביש, עסק ביש גדול מאוד מאוד.
אז בואי נתחיל בתיאור המצב, מה עומד בפנינו, איך זה נראה היום?
תראי, אני לא יכולה להגיד שחקרתי את הנושא, אבל בתוך עמי אני יושבת ואני שומעת מהורים ומאנשים צעירים וממורים ומסטודנטים מה שקורה. ואני חושבת הצרה המרכזית היא שבעיניי המערכת הבירוקרטית של משרד החינוך, המקצועית הבירוקרטית, זה לא, אני לא אומרת את זה מתוך הנמחה,
כן.
לא רואה, היא אנכרוניסטית, היא לא רואה את המצב הקיים. המצב הקיים הוא שילדות וילדים ונערות ונערים כמעט ולא קוראים ספרות, ושבפועל בתי הספר, ואני מדבר עכשיו על התיכון, ואני אדבר רק על התיכון.
אוקיי.
התיכונים צריכים להביא בחשבון שהם לא מלמדים אנשים שקוראים המון ספרים והמון ספרי שירה, איך כלים ניתוחיים או אנליטיים או אחרים להבין את הנרטולוגים או פואטים להבין את הטקסטים האלה. אלא שהמפגש של צעירים ישראלים עם סיפורת ושירה יהיה בתיכון. מה שהם ילמדו שם, מה שהם יקראו שם, זה מה שהם יקראו. מתוך ההנחה הזו הם צריכים לצאת.
כן.
והם לא יוצאים ממנה. והדרך היחידה לצאת מהפלונטר הנוראי הזה, היא דרך שינוי בחינות הבגרות.
זאת אומרת, שאת חושבת שהכל נעוץ בזה שיש בחינות?
לא הכל. זה הצעד הראשון, והוא צעד ראשון במסע של 1,000 מילים.
למה הבגרות? למה הבגרות צריך לשנות?
כי היום המערכת היא שכל המורים והמורות המסורים בתיכון, שרוצים לעזור לתלמידות ולתלמידים שלהם, מלמדים סיכומים. לרוב, לא כולם, יש מורים נפלאים ומורות נפלאות שנותנים את הנשמה שלהם על הוראה איכותית ומשמעותית, אבל בהמון המון מקרים, מה שהם נאלצים לעשות כדי להגן על הילדים, כדי שיקבלו ממוצע טוב בבגרות, זה ללמד אותם סיכומים. לא קוראים את סיפור פשוט, קוראים סיכום על סיפור פשוט.
זאת אומרת, בשביל בגרות בספרות לא צריך לקרוא ספרות, צריך לקרוא סיכומים, זה כל הסיפור, ואז... ובעצם האינטרס של המערכת זה שהתלמידים יעברו את בחינת הבגרות בהצלחה.
אבל לומדים, לא לומדים שירה, לא לומדים סיפורת, לא לומדים ליהנות מספרות, לא לומדים לאהוב ספרות, לומדים להצליח בבחינות הבגרות, וזה מין הישג שבו הבירוקרטיה... בעצם לומדים קפקא למתקדמים, לומדים את הבירוקרטיה שמנציחה את עצמה דרך הלמידה שלה.
אבל במה זה שונה בעצם? אפילו מלימודי המתמטיקה שכולנו כל כך, אני זוכר את עצמי, לומד לבגרות 5 יחידות במתמטיקה.
גם אני.
ועושה 800 תרגילים מכל סוג. אני לא חושב שהבנתי מתמטיקה. אני ידעתי להתמודד עם כל תרגיל שעומדים להתיח בפניי בבגרות הזאת. ובמה זה שונה בעצם? במה זה שונה מלימודי ההיסטוריה?
הרי אף אחד... גם... א' נשמע שלא נהנית, ואני מצטערת.
אני מאוד נהניתי מלהצליח, אבל לא הרגשתי שאני גאון גדול.
לא, מה המתמטיקה, מה הטריק, מה לפתור חידה. תראה, יש הבדל בין זה שיתיחו בפניך תרגיל ואתה תפתור אותו. יגידו לך כמה זה, אם אתה נותן 3 תפוזים ל7 ילדים, כמה תפוזים סך הכל אתה צריך. אתה תדע להגיד את זה באופן עצמאי, אבל לבין זה שיכריחו אותך לשנן, תאר לעצמך, שאומרים לך, תשנן, לא אתה בא, לא תלמד את הטריק איך פותרים משוואה עם 2 נעלמים, אלא תלמד בעל פה 100 משוואות עם הפתרונות שלהם. זה מטורף.
כן.
זה בעצם מה שעושים בספרות.
כן. כן. לומדים את הפתרון בעל פה. למרות, ולא יודעים, עכשיו, יש בארץ בכלל מנשבת איזה רוח רעה נגד תרבות בכלל, אם היא תרבות לא דתית, אורתודוקסית. ובשביל מה צריך את זה, ויש עוינות. בכל העולם יש ירידה בקריאה, וזה חלק לגמרי נורמלי מעולם טכנולוגי שהשתנה. אבל בכל זאת עדיין אני רואה, אני לא מטיילת בעולם הרבה, אבל אני כן מגיעה לאנגליה, אנשים קוראים הרבה יותר מאשר בארץ, ובשמחה ובעניין.
איך היית עושה את הבחינה האחרת כדי ש...
הכל אנסין. כל מה שצריך, הכל אנסין. עכשיו, אם רוצים לשמור על נכסי צאן ברזל, שיגידו, השנה לומדים 10 שירים של ביאליק, 10 שירים של רחל, 3 סיפורים של דבורה ברון, או 10 סיפורים של דבורה ברון, מתוכם יהיה קטע. נביא איזשהו קטע אחד שתצטרכו לדון בו. לימדתי בתל אביב את המבוא של 200 שנות סיפורת עברית. כבר שנים אני מלמדת.
באוניברסיטה,
כן.
כן, מאוניברסיטת תל אביב.
אוקיי.
הבחינה, כל השאלות עם קטע טקסט מצוטט, תתייחסו אליו. זאת אומרת שבעצם לימודי התיכון צריכים לפנות לזה שילמדו ילדות וילדים, נערות ונערים, סליחה, אני לא רוצה לפגוע בכבודם, לקרוא טקסט ולהבין הבנת. אני קרא, ואת זה ניסיתי בוועדה המקצועית להעביר. ובוועדה המקצועית יש פה אנשים מעולים, אבל זה נתקע בחומה בצורה...
למה? למה הם לא מוכנים לעשות את זה?
אני לא יודעת, צריכה לשאול את, את המפקחת על המקצוע ולא אותי. בזמנו מה שנאמר זה ש... ושוב, אני אומרת עוד פעם, המפקח היה שלמה הרציג, והוא היה בעד הספרות ובעד התלמידים בלב ובנפש. בלב ובנפש. אבל התפיסה הייתה שהם היו בשוק שתלמידים אמרו לי הם לא יעברו בגרות. אז אמרתי, אז תעבירו אותם. מה אכפת לי הבגרות הזו? לא מעניינת אותי. מי שהבין הבנת נקרא ברמה הנמוכה ביותר את הטקסט, כבר שיקבל מצידי 8 או 7, מה כן. שאתם רוצים. מי שגם יודעת לפרש את זה, שתקבל 100.
זאת אומרת לא... שזה השאלת הביצה והתרנגולת שהצגנו בהתחלה. הם בהתחלה מורידים את הרמה עד כדי כך שהתלמידים לא יכולים לקרוא טקסט ולהבין אותו, ואז אומרים, לא נשנה את זה, כי הם לא יבינו. זה מקסים.
נכון, אבל... אני בן אדם אופטימי מאוד מיסודי, ואני משוכנעת לחלוטין, ואני גם יודעת שיש מורים נהדרים, ושלא, יש גם מורים לא נהדרים, לא נעשה מזה, זה סוכריה.
לא, אבל גם המורים הנהדרים בעצם, צריכים
הם
בסופו של דבר...
הם נדרים למרות המערכת.
בדיוק, בדיוק, נכון.
בדיוק. הם צריכים להתגבר על מכשול עצום. חוץ מזה שאני חושבת שללמוד לקרוא טקסט ולהבין אותו ולהתייחס אליו, זה משהו בעל ערך שחורג מה... תראי, בשבילי ספרות ושירה זה, זה סוג של עושר ועונג ש, שלא, אני לא יכולה למצוא אותו באותו אופן ב, ב, בסדרות טלוויזיה או בריאליטי או בפה או בשם. יש משהו בבידור שהוא בידור שהדעת מתבדרת, מתפזרת, ומשהו בספרות שהדעת מתמקדת, מתכנסת. ובשבילי יצאו ספרי שירה נהדרים, אתם יודעים את זה עוד יותר ממני בשנים האחרונות, ולקרוא את אחד הספרים האלה, זה כמו ללכת בחורף לים, לא יודע, כן. זה עונג גדול. עכשיו, העונג הזה נגזל מהם, כי אין,
אבל...
אין תלמידה אחת בעולם שנגרם לעונג מללמוד את דף הפירוש או של המורה, או את הסיכום של התוכן של סיפור פשוט. אי אפשר, זה לא יכול להיות.
באיזה גיל אבל צריך להתחיל את זה?
מה?
באיזה גיל צריך להתחיל את זה? באיזה שלב בתיכון? הרי כשאנחנו מגיעים
לשלב... צריך להתחיל את זה בתרום חובה, אבל שם עושים את זה, מספרים להם סיפורים.
נכון, מתי זה נעצר? זאת אומרת, אנחנו יודעים גם שבבתי ספר יסודי דווקא מדברים על פריחה.
נכון.
של קריאה, עם צמרמורת, ועם קפטן תחתונים, ואפילו עם הרי פוטר בגילאים טיפה יותר מתקדמים.
נכון.
פתאום בכיתה זין הם נעצרים? מפסיקים?
לא יודעת אם בזיין, אני אומרת לך אותם, אני בדברים האלה לא בקיאה, אני רואה את התוצאות, את הסטודנטים שמגיעים, שלמרות הכל אוהבים ספרות, או בגלל המורים הנפלאים שלהם שהתגברו על המערכת אוהבים ספרות, והם מגיעים אלינו. אבל, ואני רואה את הילדים שלי ואת הנכדים שלי, בסדר, אבל...
הסטודנטים לא יודעים לקרוא?
אני חושבת, הדבר, אני לא יכולה להגיד לך מה קורה בחטיבה. אני לא יודעת מה קורה ביסודי, אני יודעת דבר אחד, שבתיכון ה... הסד הנוראי הזה של הבגרות מקלקל, מוביל את כל המאמצים הגדולים של מורים, מורות, תלמדות ותלמידים לכיוון הלא נכון. תגיד לי אתה למה ללמוד פירוש, סיכום של סיפור פשוט, לשנן את הסיכום העלילה של סיפור פשוט, בדיוק אני ממש
כי לקרוא זה מאוד מאוד מסובך וזה דורש המון מאמץ ואין זמן.
שלא ילמדו את סיפור פשוט, שילמדו סיפור קצרצר של אורלי קסטל בלום או אתגר קרת, שלתת לתלמידים משהו שהם כן יכולים לעשות. אתה צודק.
אז זאת אומרת שאת אומרת לא רק אנסין, אלא גם אנסין מאוד ספציפי, אולי לוותר באמת על הגנון שהקריאה שלו קשה גם לי.
לא, אבל מתחילים, נתחיל באתגר קרת בכיתה זין.
אפשר ללמוד, יש סיפורים קצרים של הגנון שכולם יכולים לקרוא.
נכון, נכון.
אבל כן צריך לדעתך לרענן לא רק את האיך, אלא גם את המה.
תשמע, ברגע שהבחינה בנויה על אנסין, כל המערכת לגמרי תעבור להבנת הנקרא. ברגע שעוברים להבנת הנקרא, כל אחד יכולה ללמד על פי דרכה ועל פי נטיותיה. אני לא אפרט לך את המחשבות הטכניות, ויש לי. איך בונים את זה, איך יוצרים מסלול מדורג שבו עוברים מטקסטים יותר קלים לטקסטים יותר מורכבים, איך גורמים שמחה והנאה וכן הלאה וכן הלאה. אלה מחשבות שאני לא יכולה, אני אתחיל לפרט את זה, אני אשמם לא רק אותך אלא גם את כל ציבור שומעך.
דוקטור מיכל ארבל, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נהיה אופטימיים כמוך בכל זאת, לא יודעת, אולי יקרה משהו טוב.
בטח שיקרה משהו טוב, אני אמרתי דרך אגב.
אי אפשר, לא יכול להיות שכתבו פה ספרות כל כך נפלאה, ושיהיו פה אנשים ונשים צעירות כל כך חכמים ולא נצא מהצרה הזאת.
אני דרך אגב, אמרתי את זה בהתחלה, בגרף הזה שיש בכתבה הזאת גרף של מראה, אמנם ירידה עקבית, אבל יש שם שתי שנים שפתאום רואים עלייה חדה. מעניין אותנו אולי, צריך לחקור אולי, אולי זה התפקיד שלנו, לחקור מה קרה בשנים האלה.
תחקור, יובל.
אני אחקור. ולהגיד מה קרה שם.
תודה רבה. לך, יובל אביבי. תודה, מיכל ארבל.
תודה רבה.
ביי, ביי.
ואנחנו מה שכרוך בכאן תרבות עם פינת סטטוס היומי שלנו היום עם המשורר מאיר ויזלטיר, הרב מאיר ויזלטיר. אתמול אלי ביטן אמר שרב זה...
אז אבל הוא באמת יכול להיות הרב.
מאיר ויזלטיר, כן.
בקהילה שלנו.
נכון, אז בגלל זה אמרתי, זה
יפה,
לא סתם.
יפה.
מאיר ויזלטיר כותב על הפרסום במוסף תרבות וספרות בארץ של יום שישי, האחרון, פרסמו שם שירים של אורי צבי גרינברג שטרם פורסמו, וכך כותב הרב מאיר ויזלטין. הגיג מיותר בעקבות המציאה המפוקפקת המתנוססת השבוע בראש הגיליון של תרבות וספרות, שירים מתוך הזבונו של אורי צבי גרינברג, שנכתבו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, והמשורר לא ידפיסם בחייו, ומן הסתם לא כונסו במעדורת כתביו הענקית ב-17 כרכים שהופיע אחרי מותו. וכך, זהו ההגיג. אין רע בהדפסת שירים נידחים של משורר חשוב מתוך העיזבון, אלא ששירים אלה הם מן הדברים העלובים ביותר שכתב אורי צבי גרינברג אי פעם, ומקומם אינו בהדפסה חגיגית בראש הגיליון, בלוויית דיוקן מצויר ענקי לא מוצלח של המשורר, אלא באיזה קרח נידח של השלמות לכתביו לשימושם של חוקרים ונוברים אחרים. ההדפסה הבומבסטית הנוכחית בתרבות הספרות רק מבליטה תכונה מביכה הקיימת ממלא בשירתו של גרינברג. יבולו השירי העצום של הצג הוא מקרה נדיר. הקורא בו ימצא שוב ושוב שני מחברים שונים זה לצד זה. משורר גדול לצד גרפומן גדול.
לא בוחל במילים, האיש.
אין מה להוסיף בעצם, זה כאילו, אתה אומר,
אני חושב שהוא לא אהב את השירים. טוב, נגיד שהשירים האלה, חמישה שירים, עוסקים בין השאר, ברובם, במוות על קידוש השם, בתרבות וספרות הוסיפו שם טקסט של אלמנתו של אורי צבי גרינברג, אליזה טורמלקה, שככה היא כותבת, בעזבונו של אורי צבי גרינברג, בשבע ספרייה הלאומית בירושלים, נמצאים שירים שלא העבירם לדפוס אי פעם. כאשר חפץ להדפיס שירים, נוהג היה לבדוק את כתבי היד, ומחליט מה להדפיס. במחזור שירים זה ניכר שמוכנו לדפוס, מנוקדים, מפוסקים, עם תוספות ותיקונים, כאשר נוהג היה בעת מסירתם לבית הדפוס. המשורר, נושא הרוח הכבירה והסוערת, למוד דומיית המעמקים, בצניעותו החבויה היסס להדפיס את השירים האלה. נשאלת השאלה, מפני מה לא הדפיסם? זה מה שהיא שואלת, והיא גם כותבת בעצם שירה בטקסט הזה שלה קצת. ויונה, מבינים...
או אני... פתוס, תלוי. לא כל פתוס הוא שירה.
זה נכון. יונה, מבינים אנו כי מניעים עמוקים הניעוהו, רשאים אנו לשער על כך. היא מספרת שם סיפור על זה שביקשו ממנו לכתוב, על איזה רב פנה אליו וביקש ממנו לכתוב, והוא סרב. מה? לדעתה זה בגלל ענווה סמויה. של האיש, היודע את ערכה של המילה ואת המעמד המזוכח והטהור של מי שכתבו את כתבי הקודש. אם כי ראוי לציין שחרף אותה ענווה סמויה, הוא כתב את השירים האלה. זאת אומרת, הוא כן כתב, למרות שהוא ידע את ערכם של כתבי הקודש, אני לא בטוח שההסבר הזה לגמרי תופס.
טוב, בכל מקרה, לאור הפולמוס, ראוי אולי לקרוא בשירים האלה ולהחליט לבד. אנחנו לא יכולים לקרוא את כל החמישה, אבל אחד אולי?
כן, אחד.
טוב, אז בחרנו לקרוא את "הם השאירו יבול", וזה הולך ככה. "הם השאירו יבול במרחב אחריהם, אשר משמש זעמם הבשיל, הם סבעו מרורות, הם אכלו גחלי אש, אבל הפירות לעמם מתוקים. הם השאירו מרחב גיא, מישור ופסגות, הם הלכו לצינוק לבעבור המרחב, הקדוש שכבש שהאויב וסגרו, בחיל חוטיו ורכב חילו, שזה המרחב יהיה לעמם לנשום ברחבות, הם השאירו מרחב להישג מאב הים, והם באפר, דם אלומים לשמיים זועק. אין שומע העם את הקול הזועק מאפר. אפילו בחלום, ירושלים ושכם, בית לחם וחברון, כל פעתי מואב, הגלעד ובשן, סיני ונבו זועקים לאלוהים. אין שומע העם גם להם בזעקם, עד יתבחו הנופים באשן." תשמע.
זה לא נטול פתוס כשלעצמו.
אני אגיד לך משהו, שורה כמו דם אלומים לשמיים זועק, זה לא מיטב השירה.
לא, אבל זה גם לא מה שויזלטיר כתב לדעתי.
אתה מהאום.
לא, אני קראתי את השירים האלה ואמרתי לעצמי, כן, קראתי שירים טובים יותר של אורי צבי גרינברג, אבל יש בזה גם יופי בעיניי. אני כן שמח שפרסמו את זה. זה יפה בעיני, יש פה דברים יפים. נכון, זה מלא פאתוס, נכון, זה מבטא איזה סוג של אידיאולוגיה ואג'נדה שהיא נורא ברורה ומאוד מאוד לא, לא לירית נקרא לזה, אבל אני חושב שיש פה דברים יפים. קודם כל, בכלל, תסתכלי על השימוש במרחב, הם הלכו לבעבור המרחב, זה יפה, הם הלכו לטובת מרחב כלשהו, ועכשיו המרחב יהיה לעמם, השאירו מרחב להישג מאוויים, זה דברים יפים בעיניי. טוב,
אני כשאני קוראת שורה כמו דם הלומים לשמיים זועק.
שם
זה
נעצר אצלך.
זה נעצר.
אוקיי, אז אם עצרנו, נעבור לדבר הבא.
בפינת ביקורת או ביקורת נקרא היום מן מסע קצרה שפרסם בידיעות אחרונות ארי גלסנר, שחזר על יצירתו של פטר הנקה. אנחנו עושים סיבוב, חזרנו לפטר הנקה, לאור זכייתו כמובן בפרס הנובל לספרות. הוא ניסה לענות על השאלה המעיקה הזאת שאנחנו שואלים תמיד כשמישהו זוכה בנובל, האם הגיע לו? ובלי לחשוב על רצח עם וזה. האם הגיע לו ספרותית?
כן, מה שגלסנר עשה זה שפשוט הוא קרא את הטקסטים שלו שתורגמו לעברית, את הספרים שלו שתורגמו לעברית, והוא מנסה לענות על השאלה הזו. נדמה לי, אני לא בטוח, נדמה לי שגלסנר עונה בשלילה על השאלה הזאת בסופו של דבר, וסליחה על הספוילר. הוא כותב כך, אצל הנקה, היריבות האדיפלית או האחאית, חרדת ההשפעה, כפי שניסח חוקר הספרות המנוח הרולד בלום, אינה עזה. זה נראה לי אחד המפתחות להבנת טיב הפרוזה של הנקה, לפחות זו שתורגמה לעברית, סופר שבאופן מעורר השתאות, ואולי מעט אי נוחות, כותב כמו סופרים אחרים, ותיקים ממנו, בלי מבוכה, בלי ניסיונות הסתרה, בלי מאבק אדיפלי, ובלי התעקשות על בידול וייחוד.
הוא קרא את היצירות של הנקה שתורגמו לעברית, הוא כותב שחרדתו של השוער בביתת ה-11, נובלה שפורסמה במקור ב-1970, כתובה כמו הזר של קמי, שעת התחושה האמיתית מ-1975 כתובה כמו סיפור קפקאי, בכלל, הנובלות של הנקה הן כמו הבחילה של סארטרה וכמו יצירותיו של בקט. ועם זאת, חשוב להדגיש, על אף שתחושת האי-טריות, הזאת מנעה ממני להתפעל מאוד מספריו של הנקה, לא מדובר באפיגון, בחקיין, ובטח לא בסופר פוסט מודרני שעורך פרודיות על סגנונות מודרניסטים קודמים. מדובר בפשטות בבן ממשיך.
כן, גם אני קראתי מספריו של הנקה אחרי הזכייה והרגשתי כמו גלסנר, כשהוא קצת מאוחזב מהנושא המרכזי שמעסיק אותו. הוא כותב כך, קצרים, זה הנושא המרכזי שמעסיק אותו לאורך הספרים שהוא קרא, קצרים בתקשורת. לא רק בין אדם לאדם, אלא גם בין אדם לעצמו, ואף בין השפה לדברים. ניקור, נו! זה אכן נושא נדוש, גם ב-1970, והסיפור מבטא גם איזו תפיסה מעצבנת, שהקשה, המנוכר, הקר, הוא העמוק, האמיתי, הרציני.
כן, זה מה שחשבנו כשהיינו בני 16.
נכון, נכון. את יודעת, אני חושב שאם היום, זה מעניין מה שאמרת, אני חושב שאם היום בן 16 היה קורא את הדברים האלה, כמו שאתה קורא היום את הזר,
בני 16 היום הם לא ככה.
הם לא יכולים לקרוא את הזר פשוט.
לא, הם יכולים, אבל הם לא מרגישים את מה שאנחנו הרגשנו בגיל 16.
של הניקור?
שהניקור, המנוכר, הקשה, הקר, הוא העמוק האמיתי הרציני. זה מה שחשבנו, זה היה תפיסה רומנטית כזאת. בכל אופן, גלסנר מסיים את הביקורת הארוכה, בכך שעד כמה שמותר להאריך, מתוך 4 נובלות שתורגמו לעברית, ואולי גם ממלאכים בשמי ברלין, סרט שהנקה היה שותף בכתיבת התסריט שלו, ולא סבלתי את הקיט שבו, מדובר בסופר טוב, חסכוני, הצועד במיומנות ובאמונה בעקבות אחים בחורים ואבות ספרותיים. האם הוא ראוי לנובל? זאת שאלה קשה. רבים וטובים מאוד לא זכו בפרס, רבים ורק טובים כן זכו בו. אני עצמי מודה שלא התפעלתי במיוחד משלוש הנובלות שקראתי, ואילו מאומללות שמחה בחלקה, שזו לי קריאה שנייה בה זכורה להתפעלות עזה יותר בקריאה הראשונה. אז אני יכולה לומר שיכול להיות שזה בדיוק העניין. עם הקריאה הראשונה...
אסור לקרוא אותו עוד פעם שנייה.
לא, צריך לקרוא אותו בגיל 16.
בדיוק. אני קראתי... אני קראתי שניים מספריו, ולמשל חרדתו של השוער בביתת ה-11. זה ספר שבאיזשהו שלב אתה אומר, טוב, אני כבר מבוגר, אני כבר הבנתי, אתה לא צריך, יש שם התמוטטות מוחלטת של העולם, כן? הוא מפסיק להבין דברים. הקשר בין המעשים שלו ובין הדיבור שלו על המעשים שלו לבין מה שקורה בפועל, הוא מתחיל להיות ממש ממש מנותק ומעורער. באיזשהו שלב אתה אומר, טוב, בסדר, הבנתי, אפשר להגיד, אפשר להגיד משהו עכשיו, וגם אתה רוצה להגיד לו באמת את מה שארי גלסנר אומר, קראתי את הזר, אני מבין עיקור, עברנו את העניין הזה של מסמן ומסומן וחוסר המשמעות של השפה, אבל צריך להגיד גם, אבל שיכול להיות גם שזה באמת עניין של תקופה, כמו שאת אומרת עכשיו.
לא, אבל אם זה עניין של תקופה, אז הספרות שלו מחזיקה, ואז הוא לא ראוי לפרס נובל. לא רק בגלל שהוא אדם עם דעות פוליטיות מאוד משונות.
אני שמח שעכשיו אנחנו מצאנו צידוק ספרותי לעילה, מנותק לחלוטין מכל הקשר פוליטי או חברתי או תקין פוליטית, כדי להגיד, זה לא ראוי, כי אנחנו, מה שמעניין אותנו זה הספרות.
אז אריטה פרנקלין.
בבקשה. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, וכמעט לפני סיום נעשה זרקור מהיר על כתבי עת. נקרא היום קצת מהגיליון האחרון של כתב העת, עיתון 77, שמקדיש את גיליונו למשהו שמי שמאזין לתוכנית ומי שמכיר אותי ממש קצת כבר יודע, ענייני האבהות, הוא מתעסק באבהות, הוא מקדיש את כל הגיליון, לא את כל, כמעט את כל הגיליון.
כבר יודע מה, השארת, מי שמכיר אותי קצת יודע ש...
שזה מעניין אותי, אבות, אבהות. אבות בשירה, זה...
אבות אכלו בוסר.
לגמרי.
כן.
עכשיו אני יודע. אז זה שירת האבות, משוררים כותבים אבהות חדשה בעריכת רז סופר ולילך גליל. הפיגורה הזו של דמות האב היא כמובן לא דבר חדש. הרבה פעמים, נכון?
הפיגורה לא חדשה, אבל האבות הם חדשים. עכשיו, האבות חדשים מאיזה בחינה? א', הם אבות חדשים.
הם מעורבים.
במובן הזה שנולד להם ילד לא מזמן, והם כותבים על ההתפעמות, לפי מה שראיתי. ההתפעמות הזאת.
כן.
הדבר שני, הסוג, יש סוג חדש של אבהות היום. נכון. שזה אתם, אתה וכל ה...
אנחנו מעורבים.
מעורבים.
ואנחנו מרגישים שזה תפקיד שלנו. ובאמת הדבר הזה מאוד מבלבל. אני אגיד לך מה קורה. מה שקורה הוא, זה קצת דומה, אני לא אשתמש בדוגמאות. מה שקורה זה כשבן אדם מגלה משהו חדש, כמו אבהות פתאום, והוא מתחיל לכתוב על זה, יוצאים לו הרבה מאוד דברים מאוד מאוד בנאליים, שנגיד לאמהות, מאוד מאוד ברורים. ולא בטוח שזה החומר לשירה מאוד מאוד מעניקה.
לא, כי אתם נורא מתפעמים מעצמכם, אנחנו מעורבים, וואו, בוא נמחא לכם כפיים, אני מעורב, איזה יופי,
אני מתרגש, אני מדהים, זה מזכיר לי קצת, סליחה שאני עושה פה ערבוב לא קשור, אני עושה ג'יוג'יצו, וזה מאוד מזכיר אנשים שעושים ג'יוג'יצו בפעם הראשונה, כשעושים אומנות לחימה בפעם הראשונה, אתה נחשף לכל מיני מעמקים בתוכך, ואתה נורא, נורא מתרגש, זה באמת מאוד מרגש, אבל שאנשים שעושים את זה כבר 20 שנה, הם הרגישו את זה לפני 19, אתה לא מחדש להם שום דבר. אפשר אולי להבין שאני קצת התאכזבתי מהגיליון הזה. אני רוצה להגיד שבתוך הדומיננטיות הלכאורה היום של עיסוק בסוגיות נשים, בסוגיות נשיות, במיטו, בהיריון ולידה שאנחנו עכשיו מתעסקים איתו הרבה בספרות, יש גם מין תגובת נגד כזאת, וזה תגובת נגד של להגיד, גם אנחנו פה, גם אנחנו אבות, גם אנחנו גברים, להחזיר את הגבר ואת האבא למרכז העניינים, וזה עמדה שבעיניי זה לא כל כך טוב, זאת אומרת, אפשר רגע לעצור, תנו, זה של נשים עכשיו, אז בסדר, אבל לא, אנחנו נהיה אבות. בגיליון הזה יש שירים טובים וטובים פחות, רוב הדברים הטובים לדעתי זה דברים שהם לא חדשים. הדברים החדשים...
של האבות הישנים, אתה מתכוון?
אני לא יודע אם אבות ישנים, אבל אולי עדות לכך שגברים כבר הרגישו את הדברים האלה פעם.
אוקיי.
ואני חייב להגיד שחלק מהדברים מזכירים לי, אפילו הייתי אומר, סטטוסים בפייסבוק שהומרו לשיר. אני רוצה...
תן דוגמאות, בבקשה.
שנתחיל עם שיר טוב בעיניי או שיר לא טוב?
שיר טוב.
שיר טוב.
נתחיל עם הטוב.
אז בטקסט של רז סופר על שירת האבות שפותח את הגיליון, הוא נפתח בשיר של אורי ברנשטיין. זה שיר יפה, שיר שנקרא אבהות. והוא הולך ככה. ואלה מעשים שאין בצדם תמורה. כשהבתים הגבוהים בחלחלת הבוקר, זה הזמן המתאים להנחיל לבנך את הסגולות המקלות על הפחד. בעודו סבור שאתה מסוגל לעמוד בפעירה הנרחבת של החלונות, בא הזמן להורות לו בסבלנות, שעד הרועדת מסוגלת להלבישו, שהכוח הבאי מתמודד בגלוי ומנסה לו להניח למיטה, מיטה בטף, לשבש את המערך הפוטה של הדברים, אליו אתה מנסה להרגילו ולשווא, שכן גם עליו יבואו בתורו הבקרים, אותם בקרים עצמם הבהירים והרעים, בם יקום גם הוא אל הפעולות המעולפות, הדורשות גבורה שאינה חד פעמית. אני חושב שזה יפה. לעומתו, בואי נקרא...
תראה, הוא כותב על הפעולות המעולפות, כן. שדורשות גבורה לא חד פעמית, נכון. שזה בעצם גם וגם המעשה של האבהות הזאת.
נכון, לקום, להלביש, כן, היד הרועדת, כן, אנחנו כן. כולנו בני אדם די מקולקלים, אבל צריך את הדבר הזה.
ולעומת זאת, שיר שפחות אהבת.
תומר אופגנג, אבא של אלמה, זה כותרת השיר, וזה הולך כך. היא אמרה לי, תחזיק, אותי חזק, אני מפחדת. לחשתי בפנים, גם אני. עכשיו, אני לא רוצה להגחיך את הדבר הזה. ובטח אפשר לעשות לזה קריאה צמודה, ולגלות בזה עומקים, אולי אני קורא מוגבל. אבל באמת, זה מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, זה מין הגיק כזה קטן, שאתה שולח אותו לחברים שלך.
בוואטסאפ.
כן, גם אני מפחד, וכאילו, בסדר. מה עשינו פה בעצם? שנקרא עוד אחד, יש לנו זמן לעוד אחד?
כן.
רגע, אני צריך לדפדף. איפה אני? אני לא מוצא.
לא עשית אוזני חמור?
עשיתי אוזני חמור, עשיתי.
אוקיי.
אמיר עקיבא סגל. דבר לא נשכח. הבן פחד להפוך לאם, בעיקר כשהיה מובטל, או כשאסף את הילדים. אל עוד אחר צהריים ארוך, וערב אינסופי ולילה, דבר לא נשכח, ואולי נשכחו דברים, הגוף המתרקח, לא סלח. אחרי שהילדים נרדמים, עושה עצמו עובד, שותה שוב, ונרדם. עכשיו, השיר הזה, הוא גם מבטא איזה משהו מאוד מאוד גברי, שבו אם אתה אבא, אז אתה פוחד להפוך לאישה, ואז אתה עושה...
נו, אבל זה דווקא לגיטימי להרהר בסוגיה הזאת. אם זה מה שאתם מרגישים, למה אתה מכחיש?
אני לא מרגיש שזה שאני אבא חדש במרכאות, הופך אותי לאישה. אני פשוט מרגיש שזה מאוד מאוד קשה לי, וזה קשה לי כמו שלהרבה מאוד נשים היה קשה המון המון שנים, זה לא ממש... וחוץ מזה, השלוש שורות האחרונות, אחרי שהילדים נרדמים, עושה עצמו עובד, שותה שוב ונרדם. זה מאוד מאוד פלקטי. אני מצטער, זה מאוד מאוד פלקטי. עושה עצמו עובד, כאילו אתה... זה פוסטר כזה של בן אדם, הלפטופ בחדר העבודה כשהילדים ישנים, והוא מנסה לשחק עצמו, כאילו הוא מתקדם
אבל
בעבודה.
אבל אני חושבת שזה נורא יפה שהאבא החדש עושה את עצמו עובד אחרי שהילדים נרדמים, ולא בזמן שהאימא מרדימה את הילדים, כמו שיש כאלה שנשארים בעבודה, אז זה כבר התקדמות. יפה מאוד.
אני חושב שאבות...
יפה שהוא הרדים אותם קודם.
האבות עשו התקדמות. יכול להיות שהשירה שהם כותבים בעקבות ההתקדמות הזאת, היא קצת הליכה אחורה.
אז יכול להיות ש... תגיד, אני רוצה להגיד משהו, מה שעוררתי. יכול להיות שהעובדה שאתם בחרתם להיות כאלה קדושים ואבות נורא טובים, פגע במשהו בליבידו שלכם, ולכן השירה שלכם לא טובה. זאת ההשערה שלי עכשיו. הליבידו שלכם התקלקל.
זה כואב לי. אני לא יודע, זה כואב לי מה שאמרת. נעבור לכמה המלצות, כי אנחנו צריכים לסיים.
נעבור לכמה המלצות.
היום בערב, בתולעת ספרים ברחוב מזה בתל אביב, התקיים אירוע לכבוד הספר זנב של שרון קנטור. השתתפו דוקטור עופרי אילני, ניסן שור, נועם שזף, ענבר אשכנזי, תמיר סיילס, רולן אליעזר, וההתכנסות היא משעה 7:30 בערב.
נכון.
אמרנו איפה זה, נכון?
כן.
גם בירושלים תתקיים השקה של משיב הרוח, חוגגים שם את ספריהם של בוגרי כיתת השירה מזמור. ואת כמעט טוב מאוד השקת ספר הביקורים של יצחק כהן בהוצאת פרדס, השתתפו שם דנה אריאלי, עוץ בלומן, עדס זוננפלד ואלי אז כהן. זה יקרה 8:30 בגינה הקהילתית במוזיאון הטבע. הם מבטיחים שהמקום מקורה ומחומם לטובת...
כן, ירושלים זה כבר לא צחוק.
כי אתה אומר הגינה הקהילתית, אנשים נשארים בבית, אומרים...
במוזיאון הטבע, כאילו בחוץ.
כן, אז...
מקורה ומחומם. אגב, מה זה מקורה ומחומם? מה עם איזה משקה חם, איזה פונץ' חם?
בטוח יהיה.
משהו.
בטוח יהיה איזה כוס יין או משהו.
בסדר. הכניסה לשם חופשית כמובן, אז אתם מוזמנים.
אם מישהו קר והוא רוצה יין, בבקשה.
ביום 50, מחר, בבית ביאליק, תתקיים השקת הספר מפת חצי האי של יעל גלוברמן, שיצא בקיבוץ המאוחד. ספר שירה מאוד יפה, אנחנו דיברנו עליו פה, זוכר? דיברנו עם יעל גלוברמן. השתתפו בהשקה הזאת מאיר ויזלטיר, עודד וולקשטיין, אסתי גימל חיים, דניאלה מיכאלי, שחר מריו מרדכי, מיטל נדלר, גיא פרל, יהודית קציר, יעל גלוברמן עצמה כמובן, תנחה את האירוע טל ניצן, גם היא משוררת ומתרגמת, ותנגן ותשאיר הילה רוח. יובל, אני שמעתי שאתה מנחה היום.
נכון.
גם ערב מעניין על שומרי הסף של הספרות העברית בנווה שכטר, בתל אביב, בשעה 8:30, עם אוריאן מוריס, שירה סתיו ונת עינהר. ומה אני יכולה להגיד לך על זה? שיהיה לך בהצלחה.
כן, אנחנו מסיימים. נגיד תודה לאיתי סופרין ולמיכאל אולשמן שעשו איתנו את התוכנית.
להתראות.
להתראות.